היום נלמד דף קוף א' בחולין. אנחנו נתחיל שתי שורות מלמטה במילים גופה. אוקיי, אז אתמול דיברנו על אין איסור חל על איסור במושג הזה, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל. אוקיי, נעשה קצת סדר. יש מה שנקרא איסור מוסיף. זה המקרה שלדוגמה יש מישהו שאסור לו חמותו, אוקיי, מדין הראיות. אבל היא אלמנה, בוא נגיד. ואז היא לא אשת איש, אבל אסור לו רק בגלל שהיא חמותו. אחר כך היא מתחתנת. ואז היא אשת איש, ואז הוא שוכב איתה. אז יש גם איסור אשת איש, וגם איסור משום חמותו, והוא יקבל שני אנשים בגלל שזה מה שקרה כשהיא התחתנה, זה מוסיף כל מיני אנשים לאיסור, שלא היו אסורים לה קודם. קודם רק הוא היה אסור לה, עוד כמה אנשים, אחר כך כל הגברים היו אסורים לה. זה מה שנקרא איסור מוסיף, שמוסיפים עוד אנשים לאיסור. יש גם מה שנקרא איסור כולל. שוב, אני אסביר את המושגים, אבל נראה בהמשך הסוגיה שאולי המושגים הם לא 100% ברורים לכולם, אוקיי? אבל זה בעיקרון. ואז הייתי קוראת לזה איסור גבר, כן? זה קשור לגברים, לאנשים. שמוסיפים עוד אנשים. איסור כולל זה שמוסיפים עוד חפצים. אוקיי? איסור חפצה, שבעצם יש לנו לדוגמה גיד הנשה. ואחר כך נוסף לזה נבלה, אוקיי? זה הבהמה מתה. אז בהתחלה רק הגיד היה אסור. אחר כך הנבלה כל הבשר אסור. אז זה בעצם להוסיף חלק בחפצה. זה מה שנקרא איסור כולל, אוקיי? שהאיסור השני כולל עוד דברים שלא היו באיסור הראשון, והאיסור מוסיף, זה מוסיף לעוד אנשים. כנראה שאולי לא כולם מסכימים בדיוק, כאילו יש קצת דיונים בזה, אבל זה בעיקר. עכשיו מדברים על האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה. אוקיי? אוכלים גיד הנשה של בהמה לא כשרה, רבי יהודה מחייב שתיים, חייבים גם כי זה בהמה לא כשרה, וגם שהוא אכל את הגיד. ורבי שמעון פותר, אתמול דנו בשיטה של רבי יהודה, עכשיו, ציטטנו את הברייתא כדי להביא את שיטת רבי יהודה, עכשיו מדברים על השיטה שחולקת עליו, רבי שמעון. רבי שמעון פותר, אז עכשיו אנחנו מנסים להבין למה הוא פותר. רבי שמעון מה נפשך? נגיד, אנחנו נראה שלוש אפשרויות, אוקיי? מבין שתי אפשרויות שאו איסור חל איסור או איסור לא חל, אין איסור חל על איסור, ובתוך אין איסור חל על איסור יהיו גם שתי אפשרויות, אז יוצא שלושה סך הכל. מה נפשך? איך שנראה, זה עדיין לא מובן שהוא פותר. אי איסור חל על איסור, אם אומרים שאיסור כן חל על איסור, אז לחייב נמי משום גיד. כאילו, אז צריכים להיות חייבים גם משום בהמה טמאה וגם משום הגיד. אי אין איסור חל על איסור, אם אומרים אין איסור חל על איסור, לחייב משום טומאה, דקדים. כאילו, מה היה ראשון? דיברנו על זה אתמול, שמה בתוך העובר, קודם בהמה טמאה, אחר כך יש את הגיד. אז אמור להיות חייב משום טומאה ולא פותר, כפי שרבי שמעון אמר. ואם אין, עכשיו, אופציה שנייה, כאילו, או שאומרים, אין איסור חל על איסור, ויש בגידים נותן טעם בעצם, ולכן חייבים, כשאוכלים את הגיד, גם בגלל שיש בזה טעם, אז חייבים גם משום הגיד, וגם משום אכילת בהמה טמאה, כי יש בזה טעם. אבל אם אומרים, ואי אין בגידים בנותן טעם, אולי אין בהם נותן טעם, ולכן לא חייבים משום בהמה טמאה, כי זה לא איסור אכילה, כי אין בזה טעם, אבל לחייב משום גיד, כאילו, אז זה לא יהיה מקרה של איסור חל על איסור, יש רק איסור אחד. אז לפי כל האפשרויות האלו, לא הגיוני. או שהוא חייב שניים, משום איסור חל על איסור, או אין איסור חל על איסור, ואו שהוא חייב על בהמה טמאה, כי זה בר ראשון, או שהוא חייב משום גיד, כי נגיד שאין בגידים בנותן טעם. אז איך רבי שמעון פותר? אז אמר רבא, לעולם כסבר אין בגידים בנותן טעם, באמת הוא חושב שאין בנותן טעם, אז אנחנו צריכים להסביר אבל למה הוא לא חייב משום גיד. ושני הטעם יש סיבה אחרת, זה לא קשור לאיסור חל על איסור, זה קשור ללימוד מהפסוק. כתוב בפסוק לגבי גיד הנשה, דאמר קרא, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, מדובר, הם לא יכולים לאכול גיד הנשה. עכשיו, מתי יאכלו גיד הנשה? כשהם אוכלים בהמות שבדרך כלל מותרים להם לאכול. אז כך הם אומרים, מי שגידו אסור, בשרו מותר. הציווי זה, כשאתם אוכלים בשר כשרה, אל תאכלו את הגיד. יצדה זו, זה בא להוציא מקרה, שגידו אסור ובשרו אסור. אז זה פשוט לא נכלל בכלל באיסור. האיסור גיד הנשה רק תקף לבהמות כשרות, לפי רבי שמעון, וזה דרשה מהפסוק בעצם. אם כן, לא קשור לעניין, אם איסור חל על איסור או לא. אמר רב יהודה, אמר רב. Okay, בא רב יהודה, הוא אומר בשם רב, מחלוקת תנאים. האוכל גיד הנשה של נבלה, זה המקרה שדיברנו קודם, אם הוא אוכל גיד הנשה של בהמה שנתנבלה, רבי מאיר מחייב שתיים, הוא אומר, איסור חל על איסור כאן בגלל מה שאמרתי, בגלל שזה איסור כולל. כי עכשיו כל הבשר אסור ולא רק הגיד. וחכמים אומרים, אינו חייב אלא אחת. זאת אומרת שחכמים לא חושבים, עד עכשיו אמרנו איסור כולל, בעצם אומר לנו שלמרות שאין איסור חל על איסור, במקרה הזה איסור כן חל על איסור. עכשיו אנחנו לומדים שזה לא מוסכם על כולם. חכמים כאן אומרים, שלא, אפילו באיסור כולל אין איסור חל על איסור, אבל מודים חכמים לרבי מאיר, באוכל גיד הנשה של עולה ושל שור הנסקל שחייב שתיים. ובעוד אחת, הגמרא יכנה את זה איסור כולל באיסור חמור. אם יש לנו גם איסור כולל וגם איסור חמור, אוקיי, ונראה מה זה בדיוק איסור חמור, אז בעצם אפילו אם אומרים שאיסור כולל לא מתגבר על אין איסור חל על איסור, איסור כולל פלוס איסור חמור כן מתגבר. מה איסור החמור כאן? אם אוכלים בשר עולה או בשר של שור נסקל, זה שור שאנחנו סוכלים אותו בגלל שהוא נגח שלושה פעמים, הרג בן אדם, סליחה, זה לא שור שנגח שלושה פעמים, זה שור שהרג בן אדם, אנחנו סוכלים אותו, ובשני המקרים האלו, הבשר אסור בהנה. אז מה יש לנו כאן? אז זה קצת לא בדיוק איסור חמור, כן? למרות שקוראים לזה איסור חמור, רשי אומר, וכאן משהו מעניין, רשי בדיבור מתחיל איסור כולל באיסור חמור איתלה, היחד איסור אחרון אית ביתרתי כולל ומוסיף, כגון עולה או שור נסקל. רשי אומר, במקום חמור, הוא מחליף את המילה למוסיף. הוא אומר, זה גם איסור כולל וגם איסור מוסיף, ולכן כשאמרתי קודם שזה איסור גברה, איסור חפצה, כאן זה לא בדיוק איסור גברה. כאן מוסיף, זה פשוט מוסיף עוד משהו שלא היה אסור קודם. קודם היה אסור באכילה, עכשיו אסור גם באכילה וגם בהנאה. אוקיי? אז לכן אמרתי, למרות שזה בדרך כלל הקטגוריות, יש כאלה שמקשים על רשי, מה פתאום אתה משתמש במוסיף? זה חמור, זה לא מוסיף. ותוספות והריטב"א בעצם תופים את רשי ואומרים, זה איסור חמור, לא איסור מוסיף. אבל מעניין, אוקיי? ורשי, יש כמה שמצדדים גם הרמב"ם והמאירי והר"ן, קוראים לזה מוסיף. אז אמרתי, יש קצת אי-הבנה בכל המושגים האלו, אבל בואו נמשיך הלאה. אז בעיקרון נגיד שחכמים באיסור גיד ונבלה רגילה לא. אבל אם יש על זה גם עולה ושור נסקל, אז חייבים שתיים. עכשיו כבר רוצה לדעת, מן הייתנה דב איסור כולל איסור חל על איסור לאיטלי, אבל איסור כולל באיסור חמור איטלי. מי זה שסובר בעצם שבדרך כלל אין איסור חל על איסור באיסור כולל, אבל ברגע שיש גם כולל וגם חמור, אז כן. אוקיי? כי בדרך כלל, ובסופו של דבר זה מעניין, כי מי שימצאו, הם רוצים לדעת מי התנה שאומר את זה, ואיפה לנו שמישהו בעצם סובר ככה, כאילו מי הבן אדם מאחורי הדעה. והם פשוט יוכיחו שיש מישהו שלא סובר איסור כולל באיסור, שאין איסור חל על איסור אפילו באיסור כולל, ואז ההנחה שלהם תהיה, אבל איסור כולל לא, אבל אם יש איסור כולל ואיסור חמור, לא, הוא יגיד שכן. אוקיי? אז בעצם בסופו של דבר פשוט נביא מישהו שלא חושב שאיסור כולל מתגבר על אין איסור חל על איסור. ואז נגיד, אז אמר רבה, רבי יוסי הגלילי היא, אוקיי? השיטה הזאת היא רבי יוסי הגלילי, דתנן, תמה שאכל קודש, אוקיי? קצת רקע. אם מישהו תמה והוא אוכל קודשים, הוא מקבל קראת. אוקיי? זה איסור קראת. אם מישהו טהור בא ואוכל בשר קודשים שנטמע, זה איסור לא תעשה, אבל לא איסור כרת. Okay, זה קצת רקע. אז מה אם יש לנו מקרה של תמש אכל קודש? Okay, אז הוא מקבל כרת, ובשוגג הוא חייב קורבן חטאת. אז הוא אכל קודש, בין קודש תמה, בין קודש טהור, לא משנה אם זה היה קודשים טמאים או קודשים טהורים, חייב. Okay, הוא בעצם חייב. כי בעצם, אוקיי, זה, יש שני איסורים. קודם שהגוף תמה, וגם שהוא אוכל בשר תמה. אוקיי? כשנטמע גופו, זה איסור רק, כאילו זה אסור עליו טוב, בואו לא ניכנס לזה עדיין, אוקיי? תמי שאכל קודש בין קודש טמא בין קודש טהור חייב. רבי יוסי הגלילי אומר, תמי שאכל את הטהור חייב. אם הוא טמא והוא אוכל בשר טהור, אז הוא חייב כרת. אבל תמי שאכל את הטמא פטור, שלא אכל אלא דבר טמא. מה הסיבה שמישהו עם גוף טמא מקבל כרת? כי הוא חילל את הקודש. אבל הקודש הזה כבר לא קודשים, כי זה קודשים שנטמאו. אז הוא לא עשה איסור שאמורים לקבל כרת הזה. אמרו לו, היי, רבי יוסי גלילי, לא הגיוני מה שאמרת, למה? אף טמא שאכל את הטהור יהיה חייב, למה? כיוון שנגע בו טמאוהו. כשטמא אוכל טהור, הוא בעצם אוכל טמא, למה? איך אוכלים? בדרך כלל לא אוכלים כמו כלב, אלא נוגעים בזה קודם ומביאים את זה לפה. ברגע שהוא נוגע, הוא כבר בטמא את הבשר. אז ברגע שהוא שם בפה, הוא כבר אוכל משהו טמא. אז כל מקרה של טהור בעצם יהיה בשר טמא. ואם כן, חכמים אומרים, הוא חייב על כל מה שהוא אוכל, כאילו על טהור שהוא אוכל, אז ברור שהוא גם חייב על טמא שהוא אוכל, בגלל שהוא מטמא אותו. אז הגמרא אומרת, שפיר כאמר לרבנה לרבי יוסי הגלילי, כאילו זה דווקא טענה טובה, שבעצם כל פעם שהוא אוכל זה בשר טמא, כי הוא מטמא את זה. ואם כן, מה הוא יגיד כתגובה? ואמר רבא, רבא עכשיו אומר, זה תלוי בסדר, אוקיי? סדר האירועים. בנטמא הגוף ואחר כך נטמא הבשר. כמו המקרה שרק אמרנו, נכון? שחכמים אמרו לו, קודם הוא טמא, הוא נוגע בבשר, ואז מכניס את זה לפה. כולם לא פליגי דחייב. גם רבי יוסי הגלילי יסכים שהוא חייב, כי באמת לחכמים יש טענה טובה לדבר הזה. אז אם הוא קודם טמא, ואז הוא אוכל, הוא טמא את הבשר ו... הוא ברור שהוא חייב, די איסור קרת קדים. למה? כי האיסור קרת בא קודם. קודם נטמא גופו, והיה אסור עליו לאכול בשר, ואז אם נטמא הבשר אחר כך, לא משנה, אנחנו מסתכלים על מה היה אסור לו ראשון. כשהוא עכשיו אוכל את הבשר, מה היה האיסור הראשון שהיה עליו? איסור קרת, כי הוא נטמא גופו. אבל כפליגי, הם חוקים דווקא במקרה הפוך. בנטמא הבשר, ואחר כך נטמא הגוף. אם הבשר היה טמא מההתחלה, זאת אומרת שעל בשר זו היה איסור לאכול לכל בן אדם, נכון? ואז אחר כך נטמא הגוף, אחר כך הוא נטמא בגופו, רבנן אילו איסור קולה. למה? דמיגו דמחייב, עכשיו הם מסתכלים בכיוון אחר, הם אומרים ככה, מיגו דמחייב החתיכות טהורות דאלמה מחייב נמי החתיכה טמאה. עכשיו, כשנטמא הגוף, בהתחלה, מה היה אסור לבן אדם? רק הבשר שנטמא. אחרי שהבן אדם נטמא גופו, פתאום אסור לו לאכול כל בשר קודשים, לא רק בשר שנטמא. אז זה איסור כולל, כי עכשיו עוד דברים אסורים לו מלבד אותו חתיכת בשר. אז לכן זה איסור כולל, זה חכמים. ורבי יוסי הגלילי, לילי איסור כולל, אין לו את המושג של איסור כולל. הוא לא חושב שאיסור כולל מתגבר על אין איסור חל על איסור. ולכן הוא לא מחייב במקרה הזה. לא מחייב כרת. דמיגו לא אמרינן, הוא לא אומר מתוך שעכשיו הוא חייב על עוד חתיכות טהורות, בגלל זה יהיה אסור גם לאכול את זה, והאיסור כרת יהיה תקף. לא, לא יהיה תקף. מה לומדים מזה? שוב, מה רצינו ללמוד? מי סובר שאיסור כולל ואיסור חמור מתגברים על אין איסור חל על איסור, כנראה, וכאן צריך למלא את החסר, כנראה זה רבי יוסי הגלילי, כי כאן רבי יוסי הגלילי לא חושב שאיסור כולל בסדר, כאילו יתגבר על אין איסור חל על איסור, הוא לא יהיה חייב, אבל כנראה, בגלל הוא אומר את המקרה הזה, אם היה כולל ואיסור חמור, אז כן איסור היה חל על איסור. זה ההנחה שלה. אוקיי, אבל מה הבעיה כאן? תספרו באיסורים, מה קל ומה חמור. דווקא נטמא הגוף זה חמור, כי זה קרת, וזה בא אחר כך. אז זה דווקא נראה כמו מקרה שזה גם כולל וגם חמור. אז זה מה שהגמרא תשאל עכשיו. ורבי יוסי הגלילי, נהידי איסור קולה לילה, באיסור קל, יבוא, נכון, שאין לו איסור קולה כשהאיסור הוא קל, אבל יבוא איסור חמור, יחול על איסור קל. ומה נהיו, מה האיסור החמור? תומת הגוף. שהרי תומת הגוף בקרת. אז מאוד לא הגיוני כאן. הרי כאן יש קרת. זה אמור להוסיף, כן? ולכלוא, כן? זה אמור להתגבר ולהגיד, כן, הוא עכשיו כן חייב קרת, כי זה איסור חמור יותר. אז אמר רבשי, אוקיי, הדרך היחיד כדי לפתור את הבעיה כאן, הדרך היחידה זה להגיד מה? זה לא איסור חמור. איך אפשר להגיד שזה לא איסור חמור? זה נראה איסור חמור כי זה קרית וזה לא תעשה. אבל מה אומר רבשי? מן למה לן דתומת הגוף חמורה, דמה תומת בשר חמורה. למה? דלית לטהרה במקווה. הבשר, כשזה נטמע, אין מה לעשות, צריך לשרוף את זה. הבן אדם שנטמע, הוא יכול להיטהר. אז נכון שיש עליו איסור יותר חמור, אבל יש לו פתרון. אז בגלל שיש לו פתרון, אז אולי נטמע בשר יותר חמור. ולכן זה מקרה קלאסי של כולל בלי חמור. אוקיי? ולכן ענינו על השאלה הזאת. אבל יש לנו שאלה נוספת. וזה מוביל לנושא מעניין, שבסופו של דבר נגיע לקידוש החודש, מאוד מתאים לראש חודש היום. רבי יוסי הדלילי, לילי איסור כולל, מה הוא לא סובר שיש בעיה באיסור כולל, כאילו שאיסור כולל, אם יש איסור כולל, אנחנו לא נחייב אותו על שניים. והתניה, הרי כתוב בברייתא, שבת ויום הכיפורים. בוא נגיד ששבת נופל בדיוק באותו יום של יום הכיפורים. כן, או הפוך. יום הכיפורים חל בשבת. שגג ועשה מלאכה. אם בשוגג הוא עשה מלאכה, מה הוא צריך להביא? קורבן חטאת. אבל כמה קורבנות חטאת? כן, הוא צריך אחד לשבת ואחד ליום הכיפורים, או אחד בכלל. מניין שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו, איך אנחנו יודעים שהוא חייב על שניהם? תלמוד לומר, שבת היא, יום הכיפורים היא. כתוב בפסוק, בפרשת אמור, איפה שכתוב על החגים ושבת, בתחילת הפרק, כף גימול, פסוק גימול, כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי שבת שבתון, בקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא. Okay? ואז כתוב, אך בעשור לחודש השביעי בפסוק כף זין, יום הכיפורים הוא, בקרא קודש הוא יהיה. אז בגלל שכתוב שבת היא, וכתוב יום הכיפורים הוא, אז אנחנו לומדים שחייבים גם על זה וגם על זה. דברי רבי יוסי הגלילי. מה לומדים כאן? אין איסור כולל, כן? כי מה אפשר סליחה, שבאיסור כולל חייבים על שניהן. כי אחד, כן, בואו נגיד, שבת חייבים רק על איסורי מלאכה, ויום הכיפורים חייבים על אכילה ושתייה, זה אמור להיות איסור כולל, ואז נגיד שאיסור חל על איסור, כן, הוא אומר בעצם איסור חל על איסור. ורבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת. Okay? הוא רק חייב אחת. אז יש לנו בעיה כאן, יש מחלוקת, ורבי יוסי גלילי בצד הלא נכון של המחלוקת. שלח רבי משום דרבי יוסי ברבי חנינו, הוא שלח מארץ ישראל תשובה, כך הצעה של משנה, ואיפוך. כאילו כנראה התבלבלתם, כן? זה אמור להיות הפוך. רבי יוסי הגלילי אומר את שיטת רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר את שיטת רבי יוסי הגלילי, וזה פותרנו את העניין. אז יצא שרבי יוסי הגלילי בדיוק תואם את שיטתו. אוקיי, כאן זה מתחיל להיות מעניין. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משום דרבי יוחנן, הוא שלח מארץ ישראל בשם רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי הגלילי למאי דאפרן, למי שאומר שצריך להפוך את השיטות, ובעצם הוא רק חייב אחת, עכשיו הוא יגיד, לפי רבי יוחנן, הוא לא תמיד חייב אחת, לפעמים הוא פטור בכלל מקורבן חטאת. תלוי במקרה. שגג בשבת והזי ביום הכיפורים. אם הוא עשה הוא שגג לגבי שבת, לא ידע שזה שבת, אבל ידע שזה יום הכיפורים, הוא בכל אופן עשה מלאכה, חייב. אז הוא חייב קורבן חטאת, כי השגגה הייתה בשבת. הזיד בשבת, אוקיי, אני לא אגיד את הסיבה בדיוק, אוקיי? אנחנו עוד לא יודעים את הסיבה. אם הוא היה מזיד לגבי שבת, ידע שזה שבת, עשה מלאכה בכל אופן, ושגג ביום הכיפורים, אבל השגגה הייתה קשורה ליום הכיפורים, פטור, הוא לא מביא קורבן חטאת. אז מה הטעימה? עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הסיבה להבחנה הזאת. אז יהיה לנו שתי תשובות. אמר ביי, שבת קביע וקיימה, יום הכיפורים בידין הדתקה קבלה. שבת בא קודם, כן, כשיש בעיה של איסור חל על איסור, מה אנחנו אומרים? אם אומרים אין איסור חל על איסור, אז זה שבא ראשון תקף, וזה שבא שני לא תקף. אז שימו לב, במקרה הוא אמר רק חייבים חטאת אם השגגה הייתה קשורה לשבת. כי שבת זה נקבע מבריאת העולם. שבת תמיד יוצא באותו יום. יום הכיפורים, הקביעות של יום הכיפורים רק חל כשאנחנו מקדשים את החודש. ולכן, זה שיום כיפור היום, בא אחרי הקביעה של שבת. ולכן, יום הכיפורים, בית דין הדקקב אלה, בגלל שהבית דין קובע, אז האיסור של שבת בא קודם, ולכן, אם היה מקרה שהזיב בשבת ושגג ביום הכיפורים, הוא לא חייב חטאת, כי יום הכיפורים לא יכול לחול על איסורי שבת. אמר לי רבא, אבל רבא אומר, למה אתה מכניס את זה לתמונה? סוף סוף, תרוויה בהדה הדה לקעתו. כאילו שניהם באים באותו זמן בעצם. יום שישי נכנס, לא משנה מתי קבעו, מתי יהיה שבת ומתי יהיה חגים. יום השישי נכנס, בדיוק בתחילת שבת, גם שבת, גם יום הכיפורים, כולם חלים באותו זמן. אז הפתרון שלך לא פתרון טוב. אז אלא אמר רבא, רבא עכשיו מסביר סיבה אחרת לגמרי, למה ששגג בשבת הזה ביום הכיפורים חייב, אבל הזה בשבת ושגג ביום הכיפורים פטור, כי שמד היה. היה גזרת השמד, זה היה שעת השמד. מה זה אומר שעת השמד? האויבים שלנו לא נתנו לנו לקיים מצוות, אוקיי? עכשיו יהיה ויכוח, איזה מצווה הם לא נתנו לנו לקיים. לפי הפירוש הראשון, לא נתנו לנו לקיים מצוות יום הכיפורים. לא נתנו לנו. אז מה קרה? הסיבה שהוא שלח את ההלכות האלו, הוא שלח אותם להגיד לנו, שבעצם בגלל שזה לא באמת היה יום הכיפורים באותו יום, מה קרה? אויבים אמרו, אסור לכם לקיים יום הכיפורים. אז ביום שישי, בוא נגיד אם יום כיפור היה ביום רביעי, אז אי אפשר לעשות יום כיפור, כי כולם יראו שאנשים לא הולכים לעבודה, ויהיה מובן, אז היה אסור להם. אז לא יכלו לקיים יום הכיפורים ביומו. אז חכמים קבעו, בואו נקבע את זה לשבת. אז למה לא מביאים קורבן חטא? כי זה לא באמת יום הכיפורים. רק משום תקנה של החכמים, ולמה קבעו שיהיה יום שכיחותי, אם זה לא באמת יום הכיפורים? כי לא רצו שאנשים ישכחו מיום הכיפורים. זה קצת מוזר לתאר סיטואציה כזאת. אבל זה מה שרבא טוען, לפי פירוש אחד, אוקיי? שזה היה שעת השמד. אוקיי? ושלחו מאיתם, ואז, בגלל שהיה שעת השמד, אני אקרא את המשך, שלחו מארץ ישראל, דיום די כיפור, דה שעת השבתאו, כן? הם קבעו שיום הכיפורים יהיה בשבת, ואז, וזה פותר את הבעיה. אוקיי? ואני פשוט אסיים את הסוגיה, ואז אני אתן לכם אפשרויות אחרות להבין מה קורה כאן. וכן קיית הרבים, וכל נחותי, כשרבים בא מארץ ישראל, וכל אלו שגם ירדו מארץ ישראל לבבל, אמרו כרבה. כולם הסבירו כרבה, ולא כפי הבעיה. שזה היה שעת השמד, ובגלל זה. יש קצת בעיה עם זה. מה הבעיה? במסכת סנהדרין, בסוגיה של ירא ואל יעבור, מה כתוב שם? שיש, כן, אנחנו יודעים, גילו עריות, שפיכות דמים, כן, וכאלה, אנחנו בעבודה זרה, ירד ואל יעבור. אבל כל עבירות אחרות, כן, אפשר למסר, לא לעשות אותן. חוץ מי, יש כמה מקרים שיוצאים מן הכלל, בשעת השמד זה אחד מהם. כשיש שעת השמד, צריך לירד ואל יעבור. זאת אומרת, איך היו יכולים לעבור על יום הכיפורים ולעשות מלאכה ביום הכיפורים? אז הריטב"א טוען שבעצם גזרו לא לקדש את החודש. כי זה לא היה גזירה לא לעשות יום כיפורים. ברור שאז ירג ואל יעבור. אבל מה גזרו? גזרו שאסור לקדש את החודש. עכשיו, דבר כזה זה ביטול עשה. זה לא תעשה, אוקיי? ולכן זה לא בקטגוריה של ירג ואל יעבור. אז לא קדשו את החודש. בגלל שלא קדשו את החודש, יום כיפורים פשוט לא חל. לא היה יום הכיפורים. וזה הסיבה. אוקיי. זה יפה, אבל יש בעיה אחרת בזה, שמה? במסכת ראש השנה כתוב שאם לא קדשו את החודש, החודש נקדש מאליו ביום השלושים, אוטומטית. אז לא משנה אם קדשו את החודש או יום כיפור תקף, בכל אופן. אז זה קצת בעיה, וגם לפי זה לא היו חגים בכלל. כן, זה נראה מאוד מוזר. אז יש כאלה שחוקים על זה. אז הרמב"ן יש לו הבנה אחרת של הסוגיה בכלל. לפי שתי האפשרויות האלו, או שלא קדשו את החודש, או שירד ואל יעבור, או שאסור היה לקיים יום הכיפורים, בשתי האפשרויות האלו, התשובה הייתה בעצם, היה שעת השמד, לא חייבים על יום הכיפורים, בגלל שזה לא היה יום הכיפורים. Okay? לפי ההבנה של הרמב"ן, הוא אומר בעצם ש... כל ההלכה, כל מה שרבי יצחק בר יעקב בר גיורא שלח משום רבי יוחנן, זה פשוט לא נכון. אוקיי? כי הוא טוען שלדברי רבי יוסי הגלילי, למעיד האבחן, שגג בשוגג ואיזי ביום הכיפורים חייב, ואיזי, כאילו הוא לקח את המשנה, והשיטה של רבי יוסי הגלילי לפי הדעה הפוכה, כן? אחרי שהפכו את לא המשנה הברייתא, הפכו את הדעות, ומזה הוא הסיק מסקנה. הוא אומר, הוא פשוט לא צודק. כשרבא אומר, שמד אהבה ושלחו מיתן, דיומא דכיפורי, דהא שעת השבתא הוא, הוא אומר ככה, כשהפכו את השיטות, מה עשו? שלחו את הברייתא מארץ ישראל לבבל, ושלחו את הברייתא בצורה הפוכה. למה שלחו את זה בצורה הפוכה? כי רצו שבעצם הפכו את השיטות, ואמרו שרבי, הם עשו את זה בגלל שהיה שעת השמד. מה היה שעת השמד? לא שהיה אסור לעשות יום כיפורים, ולא שהיה אסור לקדש את החודש, היה אסור לאנשי ארץ ישראל להעביר את קידוש החודש לבבל. אז מה הם עשו? העבירו את הברייתא בצורה הפוכה, אוקיי? ובעצם אמרו ש... כי מסרו את זה שבעצם רבי עקיבא הוא זה שאומר שבת היא יום הכיפורים היא, ואמרו את זה כי רצו להגיד ש... רצו לתת להם רמז שיום הכיפורים השנה נופל בשבת. וזה היה דרך להעביר את המסר שיום הכיפורים נופל בשבת. ושכל זה היה שלחו מיתם זה יום הכיפור בדהה שעתה שבתהו. כך קוראים את זה. מסרו את זה ככה כדי להגיד את המסר. ודווקא רבי עקיבא רצו להגיד שהוא זה שאמר את זה, כאילו רצו להפוך ואמרו שזה הפוך, כי הם אמרו ש... ידעו שאנשים ידעו שרבי עקיבא הוא זה שקובע, ולכן אמרו שרבי עקיבא הוא זה שאומר את זה ככה, וכדי להדגיש לאנשים מה בעצם, כן, לתת להם רמז מה נכון. אוקיי? ואז זה לא שהוא עונה על השאלה, הוא פשוט אומר, אתה לא צודק במה שאמרת. אוקיי. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. בסוף המשנה כתוב, כאילו, בוא נתחיל מההתחלה. המשנה כתוב, נוהג בתהורה ואינו נוהג בתמאה. גידן השן נוהג רק בבהמות כשרות. רבי יהודה אומר, אף בתמאה, גם בבהמות לא כשרות. פעם רבי יהודה, איך אני יודע? כי הלום מבני יעקב נאסר גידן השן. כן, נאסר גידן השן לבני יעקב, ובאותו זמן עדיין בהמה תמאה מותרת להם. הם אוכלו בהמות לא כשרות אז. אז ברור שאם הם מקבלים איסור גידן השן והם אוכלים כל בהמות, אז ברור שזה תקף גם בבהמות תמאות. אז תניה, כאן יש ברייתה עם התגובה של חכמים לרבי יהודה. אמרו לו לרבי יהודה, וכי נאמר, על כן לא יאכלו בני יעקב, לא כתוב, על כן לא יאכלו בני יעקב בפסוק, הלא לא נאמר, אלא בני ישראל. ולא נקראו בני ישראל עד סיני. זה משפק קצת מוזר, כן? אבל הם טוענים ככה. בני ישראל לא נפחו לעם, ולא נקראו בני ישראל עד שהגיעו למתן תורה. נכון שיעקב קיבל שם אחר, אבל לא קראו לבני ישראל בני ישראל. אוקיי, נראה אם זה באמת נכון או לא. אבל כרגע הם טוענים, רק כשהגיעו למתן תורה. ואם כן, זה הוכחה שלנו לפסוק, לחכמים, שכשכתוב, כן לא יאכלו בני ישראל, רק כשהם נהיו בני ישראל, ומתי זה היה? במתן תורה. עכשיו, אם תסתכלו בפסוקים, בסדר האירועים, המלאך אומר, לא יקרא שמך יעקב אלא ישראל. אבל רק אחר כך, השם קורא ליעקב. באותו שלב, השם עוד לא קרא ליעקב, ויש כאלה שמסבירים שהמלאך בעצם מבשר לו, שהשם ישנה את שמו, והשם רק משנה את שמו אחר כך. אוקיי? לפני המון שנים ניסיתי לעשות מחקר קצת, לא הבנתי למה אברהם ושרי, כשמקבלים שינוי השם, הם תמיד נקראים אחר כך אברהם ושרה. ויעקב, לפעמים קוראים לו ישראל, לפעמים יעקב, זה לא בדיוק היה החלפת שם כמו אחרים. וכאן אולי זה חלק מהעניין, מהאי הבנה כאן, מתי באמת נקראו בני ישראל. אז לפי חכמים לא נקראו אחר כך, ולכן ברור שהפסוק אומר בעצם, כשהם יהיו בני ישראל, אז יעשו להם. אלא נכתב במקומו לידע מאיזה טעם נאסר להם, כן? ורק נאמר שם בגלל שרוצים להגיד הסיבה שאחרי מתן תורה היה אסור להם זה בגלל הסיפור הזה. מה טיב רבה? רבה עכשיו מחשב, מה זה? לא נקראו בני ישראל עד עכשיו, הרי עד מתן תורה, הרי כתוב בפסוק כשבני ישראל יורדים למצרים עם יעקב, מה כתוב? ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. אז מה רואים כאן? הם נקראו בני ישראל לפני, כן? ברגע שהם הלכו למצרים, חשבתי שאולי זה קשור למתי נהיו לעם, כן? אנחנו אומרים, ביציאת מצרים הפכו להיות לעם, אבל כאן זה אפילו כשירדו למצרים, זה היה ההתחלה של העשייה לעם. אז זה בעיה, אז מה אומרים? אז אם אתם רוצים, אם אתה רוצה להוכיח מהפסוק הזה, שהם נקראו בני ישראל, אבל זה לאחר המעשה, זה גם לא היה בתקופה שהפסוק הזה נכתבה. כשהפסוק הזה, כן, בגיל הנשה, מתי שזה קרה במאבק עם המלאך, עוד לא נקראו בני ישראל. אז הפסוק הזה לא בדיוק מוכיח כלום. אבל אמר לרב אחא, ברי דרבא לרב אשי, מהי שעתא ליצר, אבל אם ככה, אולי נגיד, כשהתחילו לרדת למצרים, מאז הם נקראו בני ישראל, ואז צריך להיות תקף האיסור של גידן השן. כן, זה נראה לך קצת מוזר, כן, פתאום מה. אוקיי, אז קרה אירוע היסטורי, מאז נאסר לנו גידן השן, באיזשהו שלב אנחנו נקראו בני ישראל, אז מעכשיו אנחנו נתחיל לא לאכול, וכן? ורק אחר כך יהיה מתן תורה ונקבל עוד מצוות. אז אמר לה, בכי תורה פעמים פעמים ניתנה? האישה תלף שם מעשה הווי ולא שם מתן תורה הווי. מה זה? זה זמן שרירות, כן, רנדומלי כזה, שפתאום מה נגיד? אגיד אנשי בדיוק תקף אז כשירדו למצרים, זה בכלל לא הגיוני. ואם כן, נכון שנקרו בני ישראל מקודם, אבל לא הגיוני להגיד שבזמן הזה יהיו חייבים בגיד אנשי, ולכן חכמים עדיין יכולים להגיד, רק משם מתן תורה, קיבלו את זה בגלל שלא נקרו בני ישראל באותו אירוע, ולכן כשכתוב, כן לא יאכלו בני ישראל, זה רמז למתי ש... יקבלו את התורה, אז יאסור להם. וזו השיטה של חכמים, לעומת רבי יהודה שטוען שלא בדיוק מאותו זמן שקרה האירוע, הם נאסרו בגיד אנשה. כי זה מחלוקת גם מאוד מעניינת, מתי באמת נאסר גיד אנשה, האם זה היה מאז או אחר כך. אוקיי, נסיים כאן. בעמוד הבא, הם מתחילים עם עבר מן החי. גם איסור חלל איסור, האם עבר מן החי תקף רק בבהמות כשרות, או גם בבהמות טמאות. Okay, כמו ששאלנו לגבי גיד הנשא.